כבוד היושב בנשיאות, הרב מורשטיין, רבה של שער צדק, כבוד הרבנים, מוריי ורבותיי, כפי שנתבקשתי לדבר בנושא של הצלת הפגים, עד כמה ומתי. לפני שנים לא היה מושג של פגים שנולדו לפני זמנם כמו היום. מי שלא נולד כשקלו לו חודשיו ונגמרו שערו וציפורניו כך שלא נולד לחיים, ולדינו כנפל גם אם הוא חי. הלכה קובעת אם נולד בן 7 חודשים או בן 8 חודשים, מחללים אליו את השבת בתקופה כזאת, לפי, יכול להיות בין 7 או 8, 9 חודשים הם חודשי ההיריון, נולד ל8 אין מחללים אל התו שבת, ובוודאי נולד ל6, אם נולד לפני זמנו או שלא נגמרו שערו וציפורניו, אין מחללים את השבת. לא הייתה מציאות, הייתה מציאות של נפל או אדם שנולד, וכנולד יש אולי סכנה, צריכים לחכות 30 יום שוודאי לא יצא מגדר של נפל. אבל בנושא הזה התפתחות המדע גדולה ביותר. היום בעזרת האינקובטור והמכשורים אפשר, ונולדים חיים, מחיים ילדים שנולדו בין 6 ו-7 חודשים, גם כל כשלא נגמרו ציפורנם והכל, והיום ודאי שמחללים מהם את השבת ומחיים אותם, את מי שבמציאות יכולים לחיות. אבל עם כל ההתקדמות הזאת שמביאה ברכה רבה והחיים לעולם, וברכה רבה לחסוכי בנים שנשים מפילות ומצילים את החיים שלהם, אבל בברכה הזאת יש גם תופעה קשה, שכשמילדים ילד לפני זמנו, נולד ילד לפני הזמן פג, תראה בזמנו, כשהוא זקוק למכשורים ולאינקובטור, זה עלול ויכול להביא ללידה של חיים במומים קשים, בנכות שכלית וגופנית קשה ביותר. וכאן עומדת שאלה הלכתית בפני כל רופא בפגייה וכל יהודי שנולד לו בן תכף בזמנו. השאלה היא את מי, עד כמה יש חיוב לילד פגים שאפשר להחיות אותם? האם גם בכל מצב צריכים להחיות מי שאפשר להחיות אותו ברגע שנולד? או פגים ש... יכולים להגיע למצבים שמגיעים למצבים של נכות, של מומים קלים, קשים, של עיוורון וכדומה, דברים שכיחים מאוד בפגיות, אם צריכים לטפל בהם, ואם הם נמצאים בפגיה, אם אפשר להפסיק לטפל בהם ולהחיות לעשות את חייהם. כשפרסם פרופסור הרב שטיינברג לפני בשנת תשמ"ח מאמר הלכתי בנושא הזה, העמיד את השאלה הזאת, וכבר אז הוא כתב, חשבתי שמאז התקדמו העניינים, שלמעשה אין שום, המציאות היא שבכל בית חולים מי שמחליט מה, איך לטפל בפגים, את מי יחיה או מי ימות, זה הכל תלוי ברופא, בלי שום הרופא שמיילד, הוא יכול להחליט אם הפג יחיה או ימות, אם נותנים לו את הטיפול הרפואי או לא. והוא אומר שמאז התעוררו והראו את הבעיה הזאת כבר משנים, וניסו באמת לעשות הוראות מסוימות, אבל מתברר היום שביררתי גם עד היום הזה אין חוק ואין הוראה מחייבת, יש נוהלים וגם נוהלים באופן כללי ביותר. המציאות היא שכל בית חולים מחליט, כל רופא יותר נכון, מחליט את מי להחיות או מי לא. ובוודאי שאנחנו צריכים את השאלה ההלכתית מה לעשות. קודם נראה מה עושים למעשה, כל פנים בבתי החולים שיראה הוראה והולכים לפי הנחיות, לפי שיחה שניהלנו עם פרופסור שימל, שהוא מנהל כבר שנים את הפגייה כאן בשערי צדק, אמר לי שאצלו ורוב המקומות בארץ המצב הוא כך. היום, דרך אגב, הידע הוא גדול, ויש לנו גם ידיעה ברורה לאור מעקב של 25-30 שנה לכל הנולדים, מה המצב שלהם. יש ידיעה ברורה מה אלה, איזה פגים יכולים להחיות אותם, אלה פגים אין להם סיכוי לחיים. היום יותר מזה גם יודעים בדיוק באחרי מעקב ברור אלה פגים יש להם סיכויים לחיות חיים נורמליים, ואלה פגים, מה מספר, כמות הפגים, או לפי הסטטיסטיקה, למי מהפגים, באיזה גיל מהפגים, גם אם יש להם סיכוי לחיות, החיים הם שחיים קשים ביותר. מה שקורה היום הוא כך, שלפי הטבלאות שראיתי בדיאגרמות שמציבים היום הוא כך, עד גיל 23, וככה ככה ככה גם הנוהג, עד גיל 23 של ההיריון, שלמעשה הכוונה היא 21, כשהם עושים את החישוב, חישוב תמיד מהיום האחרון של תחילת הווסת, למעשה 21 שנות הריון, עד אז, עד גיל זה בכלל לא מטפלים בפג, לא מנסים בכלל להחיות אותו. בגיל שהוא ה-23, רק כשרואים שנולד פג שהוא פעיל ונושם, אז מנסים להחיות אותו, ב-24 ואילך משתדלים על כל אחד ואחד להחיות אותו. והשאלה היא באמת, אומנם יש סטטיסטיקה, אבל כמה הסטטיסטיקה הזאת מחייבת, והשאלה היא באמת מה קורה באמת אחרי 24 שבועות, כשהילד לפי כל הסבירות יכול להיות לגדול במומים קשים ונכות שכלית וגופנית, האם צריכים להמשיך להחיות אותו, ויותר מזה כשהוא כבר בפגיעה וכל מונשם ומורה ואפשר להפסיק את הנשמה שלו, האם זה בכלל פיקוח נפש או זה שפיכות דמים או לא. למעשה השאלה היא כך, כשנברר את השאלה קודם צריך לברר מה מעמדו של פג ברגע שהוא נולד. והוא נולד, הוא צריך כמובן בגיל כזה שפחות מ9 חודשים צריך את האינקובטור וזקוק לאינקובטור. האם לנוק כחי שנולד, כי ככה הלכה קובעת בדרך כלל יצר ראשו, ברגע שילד נולד, ברגע שיצר ראשו הוא ילוד, וצריכים לדון לו כילוד, ומאז יש לו דין שילוד כזה הוא בעל נפש וצריכים לשמור על חיותו. או שברגע שהוא נולד, אבל הוא לא מסוגל לחיות רק דרך האינקובטור, הוא לכל היותר עובר ולא נולד. איך לדון מהו האינקובטור? האם הלידה קובעת את החיים ויציאתו מרחם אמו זה הלידה? רק מה, זה לידה של חולה שלא יכול לחיות אלא רק במכשור, המכשור אבל מאפשר לו לרפות אותו. או שכל זמן שהוא לא נולד ואין לו שום סיכוי לחיות למעשה הוא נפל, אלא כל מה שעושה האינקובטור רק תחליף של רחם אמו, מאפשר לו עוד חודש חודשיים של עובר, ואז כשאז הוא נולד נקרא נולד. וזה יש מחלוקת הפוסקים לגבי מה ההגדרה של האינקובטור, האם עדיין פג שנולד שיש צורך במקום הוא נולד או הוא נקרא עובר. וזה פסקו שיש הלכה גם לגבי אבלות וגם פדיון הבן. ברגע שילד נולד לשבעה, 8 חודשים, וזקוק לאינקובטור, ועכשיו הוא עובר 30 יום באינקובטור. גרד שנולד בחור, אחרי 30 יום זקוק לפדיון. אם נולד בחור, גם אם נולד חולה, אלא אם כן, כל הזמן הוא עבר 30 יום, הוא יצא מגדר נפל וחיה בפדיון. נולד ב7-8 חודשים, והוא נשאר באינקובטור 30 יום. האם כבר חיה בפדיון, או שאפשר לומר, וככה פוסקים אחרים, אז הלכה למעשה, הבעל הציץ אליעזר, הרב ולדנברג, זכר צדיק לברכה, מביא בזה פוסקים, והוא פוסק גם כן לקח להלכה, שברגע שהוא נולד, הוא חי שנולד, עבר 30 יום, חיה בפדיון, ואותו דבר גם כן, אם הוא נפטר, אחר כך חייבים עליו, כן, להתנבל עליו, תוך 30 יום לא חייבים להתאבל עליו, והאינקובטור רק עוזר לו, אפשר עוזר להתרפות ולחיות, אבל הוא נולד שחי. מאידך הרב בנשמת אדם, מביא דעתו של רב שלמה זלמן אוירבך, והדברים אומרים, הוא נולד באמת ב9 חודשים, וזקוק לאינקובטור. אבל מי שנולד בחודש השביעי וזקוק לאינקובטור, הרי ברגע שהוא נולד בחודש השביעי הוא לא נולד לחיות, הוא נולד כנפל, הוא למעשה עוד לא נולד בכלל, אין לו שום אפשרות חיים, וחיים זה כשאדם שנולד כחי נחשב שנולד, מה שאנחנו יכולים להבין שהאינקובטור רק יכול להוות תחליף לרחם אמו שימשיך בתור עובר, והלכה למעשה הוא פוסק שכל זמן שלא יצא מהאינקובטור, אין דינו עדיין של נולד, ולא שלא צריכים ללמוד 30 יום, לא לגבי אבלות, ולא לגבי פדיון הבן. אם כך אנחנו רואים שיש מחלוקת עקרונית, מה דינו של פג? אם דינו כנולד, או דינו כעובר? והשאלה היא באמת לגבי השאלות שלנו. נכון, גם עובר, אסור להרוג, ובוודאי, כשם שוודאי שצריכים לשמור על חייו, כמו שעובר. אבל יש הבדל גדול בהלכה בין הריגת עובר להריגת נולד. ברגע שחי נולד, ברגע שהוא נולד, האיסור הוא איסור רציחה של שפיכות דמים, ואיסור חמור של ייהרג ואל יעבור, ויש גם כלל שלא תעמוד על דם רעך, אסור חס ושלום להימנע, וחייבים להציל אותו בכל מצב. אבל נכון שאסור להרוג עובר, אבל כאן יש הבדל יסודי. הרוגת עוברים שכתוב שאסור להרוג עובר, ההלכה נאמרה, לומדים אותה בתורה, כתוב שופך דם האדם באדם דמו יישפך, הרוגת לומד מזה דם אדם שהוא בתוך אדם, מכאן שאסור להרוג עובר ולהפיל שאישה תפיל, זה כבר איסור שתשפך דם האדם באדם. האישור הזה נאמר בישיבת בני נוח. והגמרא אומרת, לא נכנס לשאלה, שהאישור הזה נאמר לגוי, לישראל, אבל בישראל לא נהרג על העוברים. ושאלה למה, אבל אומרת הגמרא כאן, נכון, ההלכה של של עונש מוות ניתן רק לזה, אבל ישראל לא נהרג על העוברים, אבל אף על פי מי שמה תוספות, לא אין מציאות שדבר שנאסר לנוח שלא יאסר לישראל, לכן גם לישראל הוא נאסר. אבל נזכיר שהתוספות שאומרים, יש איסור העיקר, אבל זה לא איסור של רצח ושפיכות דמים, ואין על זה יהרג ואל יעבור כמו של ילד שנולד, ויש גם מסתבר גם שאין על זה גם סדין שלא תעמוד על דם רעך שבכל מצב חייבים להוציא אותו. לכן, ועכשיו השאלה היא באמת, אם נתאר, מה יסוד השאלה הזאת, אם הנה נניח שיש לו דינו של עובר אחרת, מה באמת, מה דינו של עובר? מה הגדרתו של עובר? האם עובר הוא חי, הוא נפש, ויש בדין שפיקוח נפש, ואולי גם יהרג ואל יעבור, כמו שצריכים לשמור על חיי האדם, כך צריכים לשמור על חיי העובר, או שעובר סוף סוף זה עדיין לא נפש. אנחנו רואים שלגבי יכולת רציחה, רק ברגע שהוא נולד, הוא חייבים על הריגתו. ברגע שהוא עדיין לא נולד, אסור, אבל לא חייבים על הריגתו, רק בנוח חייב על הריגתו. יש, השאלה הזאת למעשה, שאלה הלכה למעשה, יש מחלוקת הפוסקים, מה דין עובר לגבי פיקוח נפש בשבת. האם מותר וצריך לחלל שבת על הצלת עובר, כמו על כל הצלת ילד, כל אדם, או שעל עובר לא נאמר הכלל של כיוון שעדיין זה לא נפש. ידועה המשנה במסכת יומא, שאומרת שמעוברת שמתאווה למאכל והיא נכנסת לסכנה בגלל התאווה של מאכל בתור יולדת, מאכלים אותה אפילו ביום הכיפורים. למה? משום שיש סכנה, יש לה סכנה אם היא מתאבדת, כי מעוברת מתאבדת ולא אוכלת. יש מחלוקת בראשונים למי אין הסכנה. למה מחללים את יום הכיפורים, מהי הסכנה? הרמב"ן אומר שהסכנה היא לאם, שאם היא תפיל חס ושלום, כל הפלה יכולה להביא סיכון לאם. אבל הבהג אומר, בעל הלכות גדולות אומר, שגם אם ברור שהאם לא תסתכן לגמרי, כדי להציל את העובר, ויש סכנה לעובר, מותר לחלל, וכך פוסקים גם להלכה, שלמעשה גם בשביל הסכנת עובר בלבד אפשר בלי שום סכנה, בלי שום שייכות של האמא אם תתעתל עד או לא, ומה לפחות מה המחלוקת. הרמב"ן טוען לכאורה שפשוט סכנת נפשות יש רק על נפש, מי שחייבים על הריגתו מצווים גם כן להחיות אותו, ויש פיקוח נפש דוחה כל התורה כולה לנפש. נפש נקרא אדם שחייבים על הריגתו. אבל עובר שלא חייבים על הריגתו, כיוון שהוא מתעלל, לא, זה לא נפש שתוכיח להתחיל חלל שבת. אבל השאלה היא באמת, מה סברת הבהג, שאומר, יש מקום לומר, אז הבהג שם מביא רמב"ן ומצטט את הבהג, מה באמת הסברה לומר שמעובר, שאף על פי שלא חייבים על הריגתו, בכל אופן מחללים עליו את השבת. כתוב, אומר שם שהטעם הוא משום שחלל עליו שבת אחת כדי שישמור אחרי שבתות הרבה. זאת אומרת, אמנם פטור על הריגתו, אבל זה נפש. והראיה שזה נפש, למה סוף סוף הוא ודאי שיהיה נפש, ודאי שיהיה לפי הטבע כל עובר יהיה נפש, חלל עליו שבת אחת כדי שישמור אחרי שבתות הרבה. ויש שתי הסברים בדברי הבהג הזה. יש אומרים, למעשה איפה כתוב הכלל הזה, חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה? בסוגיה שהגמרא מביאת המקור, מניין שפיקוח נפש יוחק כל התורה כולה. אנחנו אמונים בדרך כלל כתוב, וחי בהם ולא שיעמוד בהם, וחי בהם שבחיים, זאת אומרת כל המצוות עושים אותם בתנאי שחי בהם, אבל אם לא פיקוח נפש יוחק כל התורה כולה. אבל מי על אלה שהם חיים למעשה? אבל שכתוב עכשיו, פשוט כשאני אומר, חלל לה שבת אחת כדי שימשול שבתות הרבה. ויש מפזרים בברג שהקבע זה לא שתי היתרים, יש רק היתר אחד של פיקוח נפש וחי בהם ולא שיעבור בהם. אבל ההסבר של שבת שחלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה אומר לנו רק דבר אחד, שכיוון שעובר באמת יהיה באמת מחר נפש, אז כבר היום הוא נפש, וכבר אפשר מהיום כבר להציל אותו בתור נפש. למה? משום שחלל עליו שבתות אחת שבתות הרבה, אבל המצווה היא הדחייה מצד שזה נפש. אבל יש מפרשים לא כך, וככה משמע גם התוספות שאומר רק איסור המיהיקה ולא יותר. פירוש הדבר שפיקוח נפש, ונפש נקרא רק מי שחייבים על הריגתו שבבי הוא נפש. עובר זה עדיין לא נפש. אבל בכל אופן, אף על פי שיש איסור להרוג את העובר, זה איסור של השחתה, זה איסור של חבלה, שאסור לעשות את זה, אבל זה לא איסור, זה איסור המיהיקה כפי הגדרת התוספות, אבל זה לא איסור של שפיכות דמים ופיקוח נפש. ואם כך, יש הבדל עצום בין הריגת עובר, אם אנחנו יודעים שפג דינו כעובר, אסור להרוג עובר, הורגו פטור אבל אסור, ובאמת מחללים עליו את השבת, אבל זה לא איסור של פיקוח נפש, אין עליו את הדין של יהרג, לא רק שלא יהרג ויעבור, גם שאלה גלו תעלמוד על דם רעך, שבכל מרחב חייבים להציל אותו, אין את השאלה הזאת. עכשיו, נתבונן באמת מצד המציאות, שכפי שאמרנו, מה שהיום עושים ברוב הבתי חולים, עד גיל 23, לפי הסטטיסטיקה, כמעט עד 21 שבועות של ההיריון, למעשה, לפי הסטטיסטיקה, כל הילדים הנולדים מתים, ואין להם שום סיכום לחיות גם בלי אינקובטור. בגיל ה-33, 23, למעשה 22 ו-23, יש שיעור תמותה של 90%. מ-24-25 זה מתקדם, וכל חודש וחודש, כל שבוע ושבוע יש הצעה יותר. עכשיו, נכון, אם ככה עד גיל 21, וככה נוהג, לא מטפלים בכלל. משום שאין טעם לטפל ולא צריך לטפל, יש לנו כלל תמיד שנפל, כפי שהגדרנו קודם, בזמן של הגמרא, כשהיה נולד בן 8, שלא היה שום סיכם לחיות, לא מחללים עליו את השבת, ובוודאי שאין צורך להחיות אותו, אין מה להחיות אותו. אז אם כך אותו דבר, וגם אם כך יוצא שפחות מ-23, אם נולד פחות מ-21, גם אסור להחיות אותו בשבת, שאין מחללים את השבת, מהלך ולא מחללים. השאלה היא מתחילה אחר כך, בגיל 23, שזה 90%. האם ב-90%, וזה יורד כל שבוע יותר ויותר, האם ב-90% כבר ודאי שחייבים לחלל את השבת? לכאורה, אם זה נפש, יש לנו כלל תמיד שביקוח נפש דוחה, אין הולכים ביקוח נפש אחר הרוב. אם יש כלשהו סיכוי להחיות, צריכים לעשות כל המעשים להחיות. ואם זה 90%, השאלה אם צריכים, אבל כאן פוסקים שבאמת שלמעלה מ-10, פחות מ-10%, זה כבר מיעוט שלגמרי לא צריכים כל כך להתחשב בו, ולכן באמת כך באמת מסתבר שיברו שפחות, זה כמעט 90% בגבול הגבוה, אבל פחות מזה צריכים באמת, ולכאורה השאלה היא כשיות פחות מזה. האם באמת צריכים, זה כלל של פיקוח נפש, ופיקוח נפש דוחה כל התורה כולה והולכים אחר הרוב, אז גם כן מ-10% ועלה חייבים לטפל בו? אבל אם זה באמת לא פיקוח נפש, זה רק איסור של השחתה או איסור אחר של הריגת עובר, כאן השאלה היא באמת, בפרט מה שטוען הבהק, חלל עליו שבתות הרבה כדי שישמור שבתות הרבה, זה אולי כשוודאי ישמור שבתות הרבה, או בספק ישמור שבתות הרבה. אבל כי אם אין סבירות, וכך יש סברה בנציב, ששם הדברים אמורים רק שוודאי ישמור שבתות הרבה, לכן יש מקום להדגין שאפילו פחות מ-50% זה כבר בדיון. אבל הלכה למעשה עכשיו יוצא, אבל למעלה מזה. ולמעשה השאלה היא יותר קשה, למעשה היא יותר קשה כשיש באמת סיכוי לחיות. וודאי שאפילו 40-50% סיכים לחיות בגיל 24-25. אבל לפי הטיפולים ורואים שהמצב שוודאי יהיו, למשל בסטטיסטיקה המקובעת, שגם מ-22 שבועות ומעלה, עשו בדיקה של המולדים כבר, ושהצליטו לחיות אותם, מדבריו שלמעלה מ-50% הם בעלי מומים קשים. ואחד הזה פחות פחות יורד בהדרגה. אז בשבוע, שבועיים הראשונים יש בעיה שלמעלה מ-50% של תנאים קשים. כאן הבעיה הקשה. האם יש מצד אחד פג שאפשר להחיות אותו, ומצווה מצד את נפש שלו להחיות אותו. מצד שני, אם מחיים אותו, ברור שהוא נמצא במצב של כמו חולה וסופני שטוב אותו בחייו. והשאלה היא אם יש חובה להחיות אותו, למרות הידיעה הזאת או לא. כאן שוב זה תלוי בשאלה המעשית. שוב מה שאמרנו, אם אנחנו דנים אותו כנפש, אז זה כל כמו חולה ספני שלמעשה גם אם הוא רוצה למות אבל פיקוח נפש לא מתחשבים בשום דבר ופיקוח נפש צריך לחשב רק להחיות אותו כמה שאפשר. אם זו שאלה של עובר, זו כבר שאלה אחרת. ועובר למשל, וכאן יש באמת שאלה בדרך כלל, וזה דבר שדיברו בזה רבות, בעוברים, כשיש עובר, שכבר אנחנו יודעים מראש שהעובר יבולד ויולד כבעל מום קשה ביותר. אם אותה בזמן ההיריון להפיל, אם אישה מעוברת שיש לה מום מאוד, יש מבקשים שעושים להפיל זה משום צער של ההורים, צער של החברה וצער של האחרים, אבל בזה כבר דנו הפוסקים רבות ואפשר לראות את הדברים ויש שם, בנציפלטים, תלמודית, בערך הפלה, יש שם את הדעת המבטרים, דעת העוסרים, באיזה מחלות אפשר לדון שלאסור או לא, אז שם כאן אותו דבר. אם כן דבר שפג, זה עובר, זה כמו אישה מעוברת, אפשר להתיר, במצבים מסוימים אפשר להתיר, יש מתירים ויש עוסרים, לפי אותם הגדרים של זה. אבל אם אנחנו רואים שמדובר בנפש, ונפשות אנחנו יודעים חולה שגם סופני שמבקש את מיטתו, אנחנו נעשה לו חסד ונתיר את חייו. אבל גם בזה וכאן באמת אפשר למצוא את הפתרון הפשוט ביותר שקורה היום. יש, גם, יש לנו בעיה קשה ביותר בחולים סופניים שמבקשים את מיטתם. נכון שבוודאי אף אחד לא יכול לקרב את מיטתו ואסור לקרב מיטה גם של בעל ייסורים הקשה ביותר שמבקש את חייו. אבל רוב הפוסקים אומרים דבר סביר ודבר נכון מבחינת ההלכה ומעשים בכל יום שעושים כך, שגם חולה סופני שסובל ייסורים קשים שמבקש את מיטתו, אף אחד אסור לו לקרב מיטתו, וגם גוסה שמקרבים איתו הדבר אסור. אבל כשמעמידים אותו, מתמידים אותו למכונת הנשמה והנשמה מפסיקה לפעול, השאלה היא אם להמשיך להפעיל את ההמצאה. כאן אנחנו אומרים, אם הוא חולה סופני שמבקש את מותו, אנחנו אומרים, אנחנו אסור לנו לקרב את מיטתו, אבל להשאיר את המונע, אין לנו מצווה להמשיך להחיות אותו כשהוא לא רוצה. וישב ואל תעשה, ודאי שמותר הדבר. בזה גם כן יש מחלב, הרוב הפוסקים בזה, הרב פיינשטיין ואחרים, כולם אומרים ההלכה שאין מצווה להמשיך להחיות אותו, אסור למנוע ממנו, אסור לנתק אותו וכדומה. אם כך, היום המצב הוא כזה, כשמגיע למצב של 23 שבועות, שמצווה להחיות, אפשר להחיות אותו, ולפי הסטטיסטיקה אפשר להחיות וצריך להחיות אותו, מחיים אותו. אבל כשנכנסים עכשיו לשאלות הקשות של בעלי מומים וכדומה, היום בדרך כלל, אם תמיד מכניסים, כך גם יש, הבנו שכמה הנוהג, תמיד מכניסים אותו לפגיעה ומנסים להחיות אותו. בכל פגיעה היום, ברוך השם, יש אולטרסאונד, ומדי יום רואים את המצב הפיווטי של הפג. אפשר להבחין כבר אם יש לו דימום מוח ואם הוא יפגע, ואז אפשר לברר ברור אם יש לו חס ושלום סיכון למחלות קשות, לנכות קשות או לא. ברגע שכן, אז זה פשוט שמהיום ואחרת לא אסור לנתק אותו, ואסור בשום אופן לנתק אותו, והרופא דתי יודע את הדברים האלה, אבל מצד אידך, ברגע שהוא בעל מום קשה, לכל הדעות אפשר להציל אותו. למה? משום שכשם שחולה סופני, כשהוא חי, אנחנו מתירים בדיעבד לא להמשיך להחיות אותו, אז ודאי וקל וחומר, אבל כאן יש, וזו שאלה, יש באמת מחלוקת בזה, וכתבנו גם על זה בעקבות שאלה שנשאלנו פה באמת בנושא הזה מתומי מכון פועה, כשהיה דיון בבעל מום עובר של בעל מום קשה, המצב כזה שסובל מאוד, אם מותר גם כן פשוט להפסיק להנשים אותו משום שלפי הסברה שאומרת שטוב מותו בחייו. אבל יש תשובה שהתפיסו אותה היום גם שם הרב אלישיב שאומר כך, שהסברה הזאת שטוב אדם מותו בחייו, כשאדם מבקש את מותו בחייו, הוא מודיע שהוא לא יכול לסבול איסורים, אז אנחנו מאפשרים לו, לא, אי אפשר לנתק אותו, אבל אפשר להסכים איתו, ולא צריכים להמשיך להחיות אותו. אבל זה רק אדם בעל חי, בדעת שאומר לנו את הדבר. אבל תינוק, שאנחנו לא יודעים מה דעתו, אנחנו גם לא יודעים אם הוא סובל או לא סובל, שאין לנו שום מידע על הרגישות שלו לגבי הדברים, אז עליו לא נאמר הכלל הזה שטוב מותו בחייו. כל חיים, אפילו שמצד לאדם שקשה לסבול את זה, אבל במציאות חיים גם של ייסורים הם חיים שיש בהם צורך, יש בהם חיוניות והם טובים. כשאדם לא רוצה אותם, אנחנו לא צריכים לתת לו אותם. אנחנו יכולים, מותר לו לעזור לו להיפטר מהם. אבל אומר, יותר מזה, אומר הרב אלישיב שגם צמח, שאדם הגיע למצב של צמח, וברור לה שהוא סובל יסורים ובמוסף סופני, אין היתר לנתק אותו, משום שהוא לא אמר לנו לנתק אותו. אם הוא לא אמר לנו, אף אחד לא אמר שיסורים, שחיים יסורים לא חיים טובים. אבל רוב, יש כבר הערה במשפט אדם שהשמותן רואה בך, עוסק לא ככה, גם בתינוק וגם בצמח, גם אם אנחנו לא יודעים, והסבירות היא גם שהגמרא אומרת במפורש שגוסס באמת, כל המקור שאנחנו לא צריכים להחיות אדם זה הסעת המומח של גוסס. גוסס או גוסס, אסור לנו לקרב את חייו, אבל מותר להזכיר את המומח, אז בוודאי שאין מצווה להחיות אותו. זה נאמר בכל גוסס, לא מדובר בגוסס שביקש בראש, בוודאי שאף גוסס לא אמר לנו אם טוב לו מחייו או לא טוב לו מחייו. גוסס לגבינו כמו תינוק שלא יודע, לכן על כל פנים, גם אם שם יש מחלוקת ויש מי שאומר שבתינוקות לא נאמר הכלל הזה, אבל זה יכול להיות רק בתינוק, אבל בעובר, עם הצירוף, מה שאמרנו כאן, ככה שנסכם בקיצור, יוצא באמת מצד אחד, באמת ששמענו את הדברים, והשמעי כמו שאני שמעת מראש, ראינו את זה בכתובים, שאין למעשה לא חוק ולמעשה שירות קשות בכל פגיעה, מי יחיע ומי ימות, ומי צריך לקבוע למעשה, זה רק הרופאים, ומה יעשו באמת הרופאים, אבל באמת, אחרי הסטטיסטיקה, הנוהג, אם כי זה לא חוק ולא מחייב ולא אומר, אבל הנוהג הזה, שכל זמן שיש סטטיסטיקה היום שוודאי לא יחיה, זה ודאי נכון. אחר כך אין בעיה, גם מצד אחר מדוע, שכל זמן שאפשר להחיות אותו, אין שום סיבה לא להחיות אותו ביום היומיים השלמים הראשונים, כשיש סיבה שיחיה. הבעיה הקשה ביותר, שהם יגיעו למצב של מומים, והשאלה היא אם לנתק או לא לנתק, יכול לדבר על זה, ברגע שרואים שיש מומים, אז אנחנו רואים אחר כך לא צריכים לנתק, ואסור לנתק, שסוף גם למד מה שזה נפש או שזה עובר, אבל לא להפשיך להפעיל את החיים, זה לא ברור מכל חולה סופני, שבעובר לכל הדעות אפשר לנתק אותו. יעשור שלא נזקק שכולם ידעו לחיים טובים וארוכים, אנחנו קוראים פרשת השבוע, ותחיינה את הילדים שנתנו להם לחם ומים ובריום, תחיינה את הילדים, זה גם כבר ב-27, 28, וגם באחרים אפשר להחיות את הילדים, גם כשהם עדיין לא נולדים בעזרת האינקובטור.